האם יש דרך להפחית את המיסים שעלינו לשלם בעסקת נדל"ן, או אפילו להימנע מהם? בפרק הזה אנחנו מארחים את עורך הדין אבי רוזנברג, ויחד אנחנו מבינים הכל לגבי מיסוי בנדל"ן. פתיח ומתחילים.
הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
בשבועות הקרובים, ואם אנחנו הולכים לדבר עם אבי על מיסוי, אז כל השאלות שיש לכם לגבי מיסוי אתם יכולים לשאול אותנו. ובואו נתחיל, אבי, במס הראשון שבעצם אנחנו עלולים לפגוש כשאנחנו עושים עסקת נדל"ן, שבעצם אנחנו מדברים על מס רכישה.
אז קודם כל ערב טוב לכל מי שיצטרף אלינו, העונג כולו שלי. אני אשתדל בשמחה לענות על כל שאלה. ליאור לא אמר את זה, אז אני ברשותו אומר את זה, שמי שלא הספקנו לענות לו במהלך הלייב, אז הטלפון שלי מופיע אצלכם על המרכב.
אנחנו נשים אותו אחר כך במהלך הלייב ונשים לכם אותו על המרכב, ואז אתם תוכלו
ליצור איתי קשר ישירות. אני אתן לכם גם את המייל שלי, ואני אשתדל בשמחה לענות לכל אחד נקודתית, לכל מקרה לגופו. אז לשאלתך, ליאור, המס הראשון שאנחנו נפגשים איתו בעצם במסגרת עסקת נדל"ן, זה מס רכישה. כאשר ככלל היום המס רכישה הוא 6% מהעסקה, בכל עסקת מקרקעין, זאת אומרת שגם מי שקונה אופציה שהיא בסוף השלימה לעסקה, או כל זכות במקרקעין, בעצם צריך לשלם 6% מס רכישה.
זאת אומרת, כל אני קונה, יודע, מגרש, זכות במקרקעין, חנות,
גם אם אתה קונה במניות באיגוד מקרקעין, חנות, מגרש, חנייה, מחסן, כל הדברים האלה בעצם 6% מס רכישה, וזה הכלל. כולכם בטח אומרים ויודעים שיש חריג לכלל, החריג הזה זה בדירות מגורים, וגם בקרקע למגורים. בקרקע למגורים החריג הוא שמשלמים 6% ברכישה, ומי שמקבל היתר בנייה, תוך שנתיים מקבלת היתר בנייה יכול להגיש בקשה לפי תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין ולקבל החזר של 1% פלוס ריבית והפרשי הצמדה. לא כולם ערים לדבר הזה, זה לפעמים יכול להיות כסף בלתי מבוטל, אז זה חריג אחד בנושא של קרקעות.
זאת אומרת, רגע, אני רגע מסכם אותך, אם קניתי קרקע ודאגתי והוצאתי היתר תוך שנתיים, אני יכול לקבל חזרה,
אתה מגיש בקשה להחזר בהתאם לתקנה ואתה מקבל 1% חזרה עם ריבית ושל הצמדה. לצורך העניין, מי שקנה קרקע במיליון שקל ושילם 6% עליה מס רכישה, הוא בעצם שילם 60,000 שקל מס רכישה, הוא יקבל 1%, שזה 10,000 שקל פלוס ריבית, זה בערך מגיע לרמה של 12-13,000 שקל חזרה. מי שאמרתי לבנות בית, איזה כסף לא מבוטל.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על מה שהתחלת להגיד מקודם, בעצם על מה שרוב האנשים, העסקאות אולי הרגילות יותר שהם מכירים, שזה בעצם דירות מגורים.
במקום עסקאות רגילות הייתי מגדיר העסקאות הנפוצות יותר, מה שמצוי ושגור אצל כולם, זה בעצם דירת מגורים, ובמסגרת דירת מגורים זה קצת מתרחב את היריעה, ובעצם מי שקונה דירת מגורים בדירתו הראשונה יש לו זכות להקלה במס רכישה. הרציונל זה בעצם רשות המיסים רוצה לעודד מגורים, לא רוצה להיות לנטל. והיא אומרת כזה דבר, עד כ-1,700,000 יש לך פטור במס רכישה, שזה בעצם 1,700,000 שווי הדירה הנרכשת. אם הדירה היא יותר, אז יש מדרגה של בין 1,700,000 ל-2,000,000, שזה עוד 3.5%. אחרי זה בין 2,000,000 ל-3,000,000, השלמה ל-5%. ומעל 3,000,000 זה כבר עולה ל-8%. זה גם יכול להגיע גם ל-10% בדירות יוקרה, שזה מעל 8,000,000 וכו'.
זאת אומרת, המדינה באה ואומרת, אם אני רגע, אני אעשה לפשט את זה, ככל שיש לך יותר כסף, ובעצם אתה עכשיו הולך לקנות לנו, הולך לקנות פה דירה יקרה יותר, תשלם. אם אתה עכשיו הולך לקנות דירה רגילה במחיר יחסית גיוני, אנחנו פותרים אותך.
נכון, בשפה מקצועית זה נקרא מס פרוגרסיבי, שהוא עולה בהתאם, יש לו מדרגות.
אוקיי.
זה בעצם כל עולם המס רכישה בשיא הקצר שאפשר להיות על קצה המזלג.
עכשיו בוא נדבר על על הפטורים שלפעמים אנחנו קצת נכנסים לפינות. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שלא מצליחים להבין איך יש להם דירה, ולמרות זאת, אם הם מוכרים, יש פטור, אין פטור, קצת יש פה איזשהו ערפל סביב הדבר הזה. בואו ננסה סדר, קודם כל רגע, אני אלך קצת חצי צעד אחורה. אנחנו מדברים בעצם על זה שיש קודם כל מס של 8%. למי שיש...
8% זה דירה שנייה.
יפה, כל מי שקונה דירה שנייה, יש לו, יש, ומשאיר את הדירה הראשונה, ונשאר עם הדירה הראשונה, יש לו מס של 8%.
אמת.
יפה. מה קורה אם אני בעצם עכשיו רוצה למכור את הדירה הראשונה, אני עכשיו, אני יש לי דירה שאני גר בה, אני רוצה לשדרג אותה, אני רוצה לעבור לדירה גדולה יותר, כי המשפחה גדלה. האם עכשיו אם אני קונה דירה, אני צריך למכור קודם את הדירה, אני יכול לקנות קודם את הדירה חדשה, איך עובד כל הסיפור הזה?
אז רשות המיסים הייתה הערה למצב הזה, שאדם אומר, תשמע, אני לא רוצה להתחייב למכור עד שאני לא קונה, ובעצם אני גם לא יודע אם אני אקנה ואני אשלם מס רכישה כפול. מה שנקרא ביצה ותרנגולת. רשות המיסים נתנה פתרון ואמרה כזה דבר, אדם שיש לו דירה והוא רוצה לשדרג את דירת המגורים שלו, זאת אומרת שהוא כרגע או יקנה ותכף ימכור, או ימכור ומיד אחרי זה יקנה, רשות המיסים נתנה לזה איזה פתרון והיא אמרה ככה, אם אתה מחליף את הדירת מגורים שלך, אין לנו בעיה שתקנה ועוד לא תמכור. אבל במסגרת הקנייה הזו אתה צריך להתחייב שתוך 18 חודשים אתה מוכר את הדירה הישנה. ואז בעצם מה שקורה בפרקטיקה, אתה תקבל שובר מס רכישה על הדירה השנייה שקנית, החדשה מה שנקרא, כמדרגות של דירה יחידה, למרות שטרם מכרת את הדירה הראשונה. ובמשך 18 חודש, השומה במיסוי מקרקעין נשארת פתוחה. מחכים על מה שנקרא, רשות המיסים מחכה בקרן זווית, לראות מה יקרה עם הדירה הראשונה. אם תמכור ב-18 חודש, הדירה, השומה הראשונה שקיבלת על הדירה החדשה כדירה יחידה, הופכת לסופית ובזה נגמר הסיפור. אם לא תמכור בעצם, רשות המיסים תבטל את השומה הזמנית ותוציא לך שומה חדשה של 8% כדירה שנייה.
אבל היא גם תעניש אותנו קצת, לא?
לא, היא לא תעניש, כי אין פה קנס.
אין ריביות, הצמדות?
לא, בוא נעשה הפרדה. ריביות והצמדות יש, אם אתה תצטרך 8%, וגם כן יכול להיות קנס. השאלה היא, אם רשות המיסים תרצה לראות בהצהרה הראשונה שלך שאתה מתחייב למכור כהצהרת שקל או לא. בדרך כלל היא לא רואה את זה בהצהרת שקל, כי לפעמים בפרקטיקה בן אדם לא הצליח למכור, אז היא לא מניחה שהיה פה מראש איזשהו מצב של הצהרת שקל, ולכן זה מסתכם בריבית פרשי הצמדה של השומה המתוקנת של 8%. זה לגבי זה. מי שקונה דירה מקבלן, הזמנים קצת שונים. זאת אומרת, במקום 18 חודש מיום הרכישה, יש לו רק 12 חודש, התחייבות למכור את הדירה הקודמת, אבל 12 חודש האלו נספרים ממועד קבלת החזקה בדירה מהקבלן. זאת אומרת, שאם אדם קנה היום דירה מקבלן, והיא תהיה מוכנה בעוד 3 שנים, מהיום שהוא קיבל מפתח, רק אז מתחילים לספור את ה-12 חודש. זאת אומרת שהוא יכול, יש לו בעצם אוויר, או דווח זמן מחירה ארוך יותר. זה בעצם שני המצבים העיקריים למס רכישה מופחת, במצב של החלפה, שדרוג, דירת מגורים וכיוצא בהם.
אוקיי. בוא נעבור למס אחר שאנחנו פוגשים. בעצם המס השני שאנחנו פוגשים הוא כל מה שקשור לסחירויות. אני שם את זה כרגע בצד כי זה קצת נושא שאני רוצה להתמקד בו אחר כך. ואני קופץ למס האחרון בעצם שאנחנו פוגשים. שזה המס בעצם במחירה. זאת אומרת, קנינו, אגב רגע, לפני שאני קופץ למס, עוד איזושהי הבהרה קטנה לגבי מה שאמרת מקודם. זה מקודם שבעצם אם אנחנו, יש לנו דירה שאנחנו בעצם גרים בה ואנחנו רוצים לשדרג אותה ולעבור לדירה גדולה יותר ולשלם יותר, אז אנחנו יכולים להיות פטורים בבניין מס רכישה, אם אנחנו באמת מצעירים ובאמת מוכרים את הדירה הראשונה. האם אני מחויב לגור, זאת אומרת, זה חייבת להיות דירת מגורים שבה אני באמת גר, או שעצם ההגדרה של דירת מגורים היא אחרת בכלל?
בדיוק, אנחנו נעשה הפרדה. זו חייבת להיות דירת מגורים בהגדרתה. זאת אומרת, כמו שהחוק והפסיקה הגדירו, דירה ראויה למגורים עם כל המתקנים שיש בדירת מגורים וכיוצא באלה. אין דרישה שדירת המגורים היחידה היא זו הדירה שאתה גר. זאת אומרת, שגם אם יש לך דירה להשקעה, ואתה משדרג את אותה דירת ההשקעה בדירה אחרת, ובמילים אחרות אתה מתחייב למכור תוך 18 חודש את דירת ההשקעה שלך, והולך ולקנות דירת השקעה אחרת, עדיין זו דירת מגורים כהגדרתה, והיא דירה יחידה, ואתה זכה לשיעורי מס המופחתים, כמו שהסברנו.
מעולה. עכשיו אני קופץ לעניין מס שבח. בעצם המס האחרון שאנחנו בעצם פוגשים בעסקת נדלן שכזאת, בעסקה של, בעיקר בדירות אני אדבר על כרגע ופחות, כרגע אני אשים את כל מה שקשור למסחרי ודברים כאלה בצד, אלא אני אתמקד בעיקר בכל מה שקשור לדירות מגורים, כי זה העסקאות, כמו שאמרת מקודם, השכיחות יותר בקרב לפחות גם הלקוחות שלנו והתלמידים שלנו. בוא נדבר קצת, קודם כל בכלל מה זה מס שבח? על מה אני משלם, כמה אני משלם, למה המדינה רוצה להתחלק איתי ברווחים?
מס שבח הוא מס שמוטל על השבח, שבעצם שבח במילים אחרות זה הרווח שהפקת מהעסקה, זה מס מקובל, הוא קיים בכל העולם, בכל המדינות המערביות גם. בכל העולם, אגב, במאמר מוסגר, הוא לא נקרא מס שבח, אין חוק למיסוי מקרקעין, זה במסגרת מס רווח הון. אצלנו, בגלל שאנחנו העם הנבחר והמיוחד, אז אצלנו יש חוק ספציפי לזה, ואז פקודת מס הכנסה, החלק של רווח הון, הפריד ביניהם. בכל העולם זה לא קיים. עכשיו, מס שבח הוא מס שמוטל על הרווח שהפיק מהנדלן שנמכר. ופה חשוב לשים לב, יש המון פטורים, יש הרבה מסלולים חוקיים שאפשר או להפחית את המס שבח, או במקרים מסוימים להיות פטור ממס, מראש מכל המס שבח. זה כל מקרה לגופו, תלוי באיזה עסקה מדובר ובאילו נסיבות. הרעיון הכללי, שאם אדם קנה נכס נדל"ן, ואני רוצה בבקשה, גם לכל העוקבים שלנו עכשיו, להפריד דירת מגורים, ואני מדבר על נכס רגיל, אני מדבר על קרקע, על מחסן, על חנות. מי שקנה חנות לדוגמה במיליון שקל ומכר אותה לאחר פרק זמן במיליון וחצי, החצי מיליון שקל האלה הם נקראים שבח.
נכון.
על השבח האלה צריך לשלם היום שיעור מס, נכון להתכון האחרון שהיה ב-31 בדצמבר 2011, שיעור המס הוא 25%. זה מס השבח, כמובן לאחר הוצאות שמותרות בניכוי.
לא, אם את נדבר על איזה הוצאות מותרות ואיזה לא.
בכיף. אז על זה מותר מס שבח. לגבי דירות מגורים, החוק, כמו שהכיר בהקלה במס רכישה, ורצה לעודד מגורים וכיוצא באלה כמשפחות, לאו דווקא למסות, לפחות לא בעסקה שגרתית של דירת מגורים, אז גם לגבי דירות מגורים החוק נתן הקלה במחירה. כי אנשים רוצים לשפר דיור, כי המשפחה התרחבה וכיוצא באלה, והחוק לא רוצה להיות נטל במצב שאדם משדרג את התא המשפחתי שלו לדירת המגורים. ולכן, אם זו דירת מגורים יחידה, היום לפי החוק הקיים, יש את סעיף 49(ב)(2), שאומר שאם אתה מחזיק בדירת מגורים יחידה למשך 18 חודש, עד שווי של 4.5 מיליון שקל, הדירה פטורה ממס שבח.
הדירה עד שווי 4.5 מיליון שקלים, או השבח עד 4.5 מיליון שקלים?
הדירה, המחיר מחירה. השבח, כמה שיהיה אשר יהיה, יכול להיות לך שבח שקל, כי הדירה הזאת התקבלה במתנה, או מתנה זה לא כל כך דוגמה נכונה, כי תלוי פרק זמן שעבר וכניסה לנעליים שנותן נכונה, אבל יכול להיות שהיא עלתה לך לפני המון המון שנים חצי מיליון שקל, והיום מכרת אותה ב-4.5 מיליון, אז יש לך שבח של 4 מיליון שקל, והם הכל יהיו פטורים ממס. ואני רוצה לשים פה משהו בסוגריים, משהו חיובי דווקא, שזה לא אומר שמי שמוכר דירה ב-5 מיליון אין לו פטור. זאת אומרת שעד 4.5 מיליון יש לו פטור, הוא ישלם מס רק על הדלטה, אותו שיעור מס, 25% מס על השבח.
אוקיי, זאת אומרת, אם אני מסכם רגע את עניין הפטור, אם זו דירה יחידה שבה החזקתי במשך שנה וחצי, אני זכאי לפטור ממס שבח.
אמת.
יפה. זאת אומרת, חברים, כל מי שמכם שגר בבית שלו, שיש לו איזושהי דירת השקעה, וזאת הדירה היחידה שלו.
ובבעלותו,
18 חודשים. בדיוק, לפחות שנה וחצי, לפחות 18 חודשים.
אפשר למכור אותה, הוא זכאי לבקש פטור ממס.
ואם יש לכם דירות מעל 4.5 מיליון שקלים, תבואו אלינו. אני אשמח לפגוש אתכם ולעשות אתכם עסקאות. אמרת מקודם שאפשר להכיר בהוצאות.
נכון.
איזה הוצאות מוכרות לי במס שבח? הרי בסופו של דבר, כמו שאמרת, אני עכשיו קניתי ב-500, מכרתי במיליון, או מכרתי לא משנה ב-600, על יוצאות במהלך הדרך, שילמתי עורך דין, שילמתי דלק, שילמתי ריביות, שילמתי על התקנת מזוזות, שילמתי צבע, וכן יש לי הרבה חשבוניות שאספתי. איזה מהחשבוניות עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד למיסוי מקרקעין, בבקשה איזה הוצאות שהיו לי, ואיזה הוצאות מיסוי מקרקעין יבוא ויגיד לי, עם כל הכבוד חמוד, אני לא מכיר לך בהוצאות האלה.
טוב, אז קודם כל, ישנה הגבלה זהה בין הזכות לדרישת הוצאות לפי פקודת מס הכנסה, שזה סעיף 17, לבין הזכות לדרישת הוצאות בחוק מיסוי מקרקעין, שזה סעיפים 39 ו-39א. וככלל, וגם, ואני רוצה שהצופים ידעו, הכלל אומר, ככל שההוצאה יצאה בייצור הכנסה, יש לה קשר ישיר לנכס בעניין שלנו, שזה מיסוי מקרקעין, היא עומדת בסף הראשון והיא אמורה להיות הוצאה מוכרת. למה אני אומר אמורה? כי סעיף, מי שיעיין בסעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין, יראה שהוא מונה רשימה של הוצאות. כבר הפסיקה דנה האם הרשימה הזו זו רשימה סגורה, זה מה שכתוב או לא, או רשימה פתוחה, והוחלט שזו רשימה פתוחה. זאת אומרת שאם יש משהו שהוא לא ברשימה, אבל הוא כן קשור למיסוי מקרקעין, לנכס, אז הוא בוודאי הוצאה מוכרת, ואז בעצם הפסיקה קובעת שהרשימה היא רק דוגמאות להוצאות, ובכל זאת, למה אמרתי עשויה להיות, אם זה רק דוגמה, לכאורה כל הוצאה מוכרת, נכון, אבל יש הוצאות שהחוק הגביל אותן כי הוא רצה למנוע תכנוני מס לא חוקיים ולייצור איזשהו רציונליות. ואני אתן דוגמה מאוד נפוצה, שזה בעצם שכר טרחה עורך דין ומתווך, שזה כמעט בכל עסקה יש, שיפוץ נכון. לא תמיד יש, ונקרא, זה מקרה לגופו, אני לא רוצה להרחיב על זה כרגע, אבל אני אתייחס לשני המקרים האלה כי אלה הכי נפוצות. לגבי תיווך, החוק הגביל, עוד הפעם, גם זה כל מקרה לגופו, אבל ככלל עד 6% תיווך יהיה הוצאה מוכרת. זאת אומרת שמי שישלם 10% תיווך, זה לא אומר שההוצאה לא מוכרת, זה אומר ש... עד 6%. 2% זה מה שהולכים במקובל.
נכון.
החוק מכיר בפסיקה גם ב-4 וגם ב-6%. וההוצאה תהיה הוצאה מוכרת. רק מה יקרה? בגלל שזה מדובר באחוז לא רגיל, כמו מי שיקח 8% או 10%, נטל ההוכחה שהוא עמד בהוצאה הזאת והיא לא סתם תכנון מס, נופל על הנישום. זאת אומרת שהיא לא אוטומט הוצאה שנשללת מלהיות הוצאה מוכרת. עכשיו, גם אם היא נשללת, זה לא כולה. עוד הפעם, השניים ושלושה או ארבעה אחוזים הראשונים ודאי מוכרים, זאת אומרת שחלק יחסי מההוצאה.
זאת אומרת שאם אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, הרבה מאוד מהחבר'ה פה ייצאו לשוק, ויפגשו מתווכים שייתנו להם מציאות, והרבה מאוד מהפעמים המתווכים האלה רוצים תיווך מוגדל, רוצים תיווך יותר מה2% המקובלים שדיברנו, למרות זאת שהם בעצם תיווך מוגדל הוא כביכול חורג מהנורמה של התשלום המתווך, בכל זאת עדיין זה יוכר כהוצאה לעניין מסוים.
יפה, אז בוא נעשה סדר. השאלה היא קודם כל בכמה אחוז. אם זה במקום 2-3-4%, סביר להניח שאף אחד לא יתעסק מזה במיסוי מקרקעין. אבל אם זה יגיע ל-6% ומעלה, קודם כל, האחוזים הנמוכים, החלק יחסי הוא מוכר, על זה אין בכלל מחלוקת. על הדלטה, רשות המיסים בדרך כלל, מהפרקטיקה, תדרוש מהמוכר או מהקונה, לא משנה, מהחברים שלנו פה, לבוא ולהסביר מה עשה המתווך כל כך בעסקה שהוא היה צריך לשלם. ואני אתן דוגמה מהפרקטיקה. לנו במשרד שילמנו בעסקה מסוימת, כמעט 11.5% למתווך. כמובן שזה לא הוצאה אחרי, זה הוצאה אחריה, ומיסוי מקרקעין לא יקרה, אבל הצלחנו בדיוני שומה לשכנע את מיסוי מקרקעין שמדובר בתושב חוץ, ושהמתווך מנהל את הנכס 12 שנה ללא שכר טרחה, והוא תרם להשבחה של הנכס ולמחירה וכו' וכו' וכו', ולכן השכר באמת הצדיק, ומיסוי מקרקעין קיבל את הטענה והתיר את ההוצאה. לזה מה, זה מה שאני מתכוון. לפעמים ההוצאה היא אמנם חריגה, אבל אם יש סיבה טובה שעושה שכל למה שולמה ביותר, אז כמובן ההוצאה תהיה מוכרת, גם אם היא מעבר למקובל ולנורמה.
לפני שאתה ממשיך ואנחנו מדברים על עוד הוצאות, קודם כל דוד, לירן ואילן, אני ראיתי את השאלות שלכם, אנחנו נענה על כל השאלות בסוף. חברים, אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לנו, ושים לב איזה אורח יצטרף וצופה בנו. ירון איתנו פה צופה בנו. אז ירון יהיה אחד מהאורחים שלנו בלייבים הבאים, אז כיף שהוא כבר צופה ורואה איך אנחנו עכשיו מעבירים את הלייב הזה. אז אוקיי, דיברנו על עורך דין, דיברנו על מתווך, איזה עוד הוצאות אנחנו בעצם יכולים להגיש למיסוי מקרקעין, ואתה יודע מה? בוא אפילו ניתן דוגמאות מהפרקטיקה, מה שאתה מכיר, ללקוחות שלך שבאים עם חשבוניות, עם קבלות של הוצאות, שהן לא מוכרות. כמו הרבה פעמים נריות או דברים כאלה שלפעמים מיסוי מקרקעין לא מכיר בזה. מה החבר'ה שפה עכשיו צופים, שידעו מראש מה הם לא יכולים לקזז ומה הם יכולים לקזז?
אז קודם כל, כל הוצאה שהיא לצורך השבחה של הנכס, הם יכולים לקזז. ואני רוצה דווקא לעמוד על הדוגמה שאתה נתת רעות. רעות, נכון, רעות שהוא מטלטלין, שהוא לא מחובר לקרקע, בשונה ממזגן שבהגדרה הוא רעות, אבל היות והוא מחובר לקרקע, מחובר לנכס, אז במסגרת המכירה הוא הוצאה, התקנת המזגן תהיה הוצאה מוכרת. לגבי רעות, גם הפסיקה וגם אנחנו בפרקטיקה התעסקנו בזה שהצלחנו להכיר רעות כהוצאה מהשבח. מתי? מתי שהצלחנו לקשור קשר ישיר בין הרעות לבין העסקה. זאת אומרת שמי שמוכר דירה רגילה ובלי שהיא מהווה אצלו לצורך העניין מלאי עסקי או משהו, סביר להניח שאם הוא יקנה סלון אז לא בטוח, יותר בטוח שהסיכוי שהסלון הזה לא יהיה כהוצאה מוכרת, מה שכן. לעומת זאת, מי שקונה דירות במסגרת יזמות עסקית, קונה ומוכר, כאשר הוא קונה דירות והוא משביח אותן, והוא משפץ אותן, ובמסגרת המחירה הוא מתחייב לרעת אותן ולמכור אותן מלאה, במקרה כזה, גם לעניין מס הכנסה, יש הכרה בהשבחה הזאת של המטלטלין שהם נמכרים יחד עם העסק, והם יהיו הוצאה מוכרת. אגב, במאמר מוסגר, גם לעניין מע"מ, רכישת הרעות, המע"מ שלו יהיה מוכר במסגרת העסקת מקרקעין.
אנחנו מדברים על כל מי שעוסק במקרקעין. לגבי אנשים פרטיים, כל מה שקשור למע"מ ומס הכנסה, הוא פחות שמים אותו בצד.
פחות רלוונטי, זה אולי ללייב הבא אם אנחנו
בדיוק, אם ניכנס ונתפלפל יותר לעומק בכל מה שקשור. אבל אני אגיד ככה, בעסקאות הרגילות של מה שאנשים מכירים, בעסקאות השכיחות, במה שאנחנו מקובל יותר, בעצם פחות פוגשים את מע"מ ומס הכנסה, יותר פוגשים את מס שבח, ואז במקרה כזה לא יכירו להם בסלון שהם קנו, בשולחן, בטלוויזיה, לא יכירו להם כהוצאה. אבל כן אמרנו, יכירו להם אם הם משפצים את הבית, זאת אומרת, אם הם משקיעים בנכס עצמו.
ודאי, יכולים להחליף ריצוף, לצבוע צנרת, חשמל, כל מה שנשאר בבית.
כל מה שחובר.
ודאי, הכל נחשב השבחה של הנכס. שאני אומר הוצאה מוכרת, רשות המיסים דורשת...
צריך לדבר, אני אתחבר פה את ה...
דורשת שני דברים. אחד, חשבוניות מס. ואם מדובר בהוצאה שהיא קצת מוזרה לרשות המיסים, והמילה מוזרה זה כל מפקח לגופו, ירצה לראות גם הוכחת תשלום. לא תמיד מבקשים, אבל כמו שלא תמיד מבקשים, גם לא תמיד ההוצאה מוכרת אוטומט. רשות המיסים ירצה לראות, אני מתכוון מיסוי מקרקעין, ירצו לראות שבאמת עמדתם בנטל של ההוצאה וההוצאה שולמה. לכן ירצו לראות צילום של צ'ק לצורך העניין, או העברה בנקאית, ואיך היוצא באלה.
אתה אומר שאם אני משלם במזומן, לא טוב.
לא, אתה יכול לשלם במזומן, אבל יש הוכחה, בדרך כלל מי שמשלם במזומן, שיביא אישום איזה שהוא שילם, איזה שהוא טופס, אני מאשר כי שולמה לי או שבי קבלה מהספק, שהוא צבע את הבית וקיבל 3,000 שקל במזומן, כל משהו שיוכיח שבאמת שולם.
אוקיי, בוא נעבור קצת על שאלות שחברים פה שלחו לנו, ואז אנחנו נמשיך לכל מה שקשור, נמשיך. לכל מה שקשור לסחירות. אוקיי, אילן שואל, אם אני רוצה לקנות נכס למטרת קנייה ומכירה, והשאלה היא, אם יש לי משקיע שהוא תושב חוץ, אבל יש לו אזרחות ישראלית, האם יש אפשרות לפתוח בשמו חשבון בארץ וקניית נכס בשמו, ובמידה ואפשרי, מה צריך לעשות ומה המיסוי? ויש פה, ורגע לפני שאנחנו נזה, יש פה עוד איזשהו חידוד או המשך לשאלה, אזרח ישראלי, לא תושב ישראל, דירה יחידה בעולם, אין לו דירה במדינה אחרת. האם הוא פטור ממס?
השאלה היא קודם כל...
יש כמה שאלות.
קודם כל אנחנו נעשה איזשהו סדר. אין נפקמינה ואין יתרון אם הוא אזרח או לא אזרח, אלא תושב. ואם הוא תושב ישראל, יש לזה יתרונות. ואם הוא תושב חוץ, יש בזה חסרונות. וזה לא משנה אם הוא תושב ישראל ויש לו אזרחות זרה או לחילופין. זה דבר אחד. ודבר שני, תושב חוץ שרוצה לקנות נכס בישראל באמצעות מישהו, שאתה שאלת לגבי פתיחת חשבון, זה עניין של הבנק, זה לא קשור לעניין של מיסוי, אבל מה שכן לעניין מיסוי, אפשר לקנות נכס בנאמנות. זאת אומרת שאתה יכול לקבל ייפוי כוח ממנו, בדרך כלל ייפוי כוח הזה יהיה מגובה בהסכם נאמנות, ושאומר במפורש איזה תנאים אתה כדי לרחוש עבור מישהו וכו' וכו', ובעצם הקונה בנאמנות, הוא מופיע בפרונט מול רשות המיסים וכו', אבל הוא לא משלם מס כאילו הדירה שייכת לו, אלא כאילו היא דירה של תושב חוץ.
בדיוק, של בעצם מי שקונים בשמו את הנכס.
בדיוק.
זאת אומרת, גם אילן, גם אם אתה הופך להיות עכשיו זה שמיופה כוח, ואתה זה שבעצם קונה את הנכס, זה לא אומר שהמיסוי הוא לפיך, אלא לפי בעצם מי שקנה באמת את הנכס, לפי מי שנתן לך את היפוי כוח. ולכן אם הוא תושב חוץ, הוא לא יהיה זכאי לפטורים, לפטורים שאנחנו מדברים עליהם, אלא אך ורק הוא יהיה בעצם ממוסה כמו תושב חוץ.
נכון.
וזה גם עונה ללירן על השאלה. שלמה שואל אותנו מה לגבי הוצאה על, על תמיכה וליווי העסקה, אז זה גם מה שאבי מקודם אמר, אנחנו בעצם נוכל לקזז את זה כחלק מההוצאות, אז לא תהיה לכם עם איזה בעיה.
עוד הפעם, אם ההוצאה סבירה, אם מישהו קנה, ואני רוצה לדוגמאות לפעמים, זה קצת מעכב את הנושא, אבל זה מחדד במובן של ההבנה. מי שקנה דירה ב-600, ב-700 אלף שקל, והביא הוצאות ליווי של 150 אלף שקל, לא סביר להניח שלא יכירו לו בזה, כי זה אין היגיון. אבל אם הוא יביא שהוצאות ליווי באזור ה-20-30 אלף שקל, שזה סביר שמישהו פה ניהל את השיפוץ, את העסקה, הדאג וכל מה שצריך, סביר להניח שזה יהיה מקביל לתיווך וההוצאה תהיה מוכרת.
מעולה. אז בואו ניגע בדבר אחרון לפני שאנחנו נהיה בתחיל סיכום. מס על שכירות. איזה מס יש לנו בעצם? אנחנו יש שם מסלולים, יש שם מדרגות, כל הדברים האלה. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לדעת כמה אנחנו בעצם צריכים לשלם? עכשיו קיבלתי שכירות, האם אני צריך לשלם, לא צריך לשלם, צריך לדווח, המדינה צריכה לדעת, כן מכירה, לא מכירה בזה. תעשה לנו קצת סדר.
אני אעשה סדר ממש בקצרה. בפועל יש היום שלושה מסלולי מיסוי על הכנסה מדמי שכירות. כאשר הראשון זה מסלול של פטור, ואני אגע בכל מסלול. מסלול של פטור, היום התקרה לדעתי 5,300 או 5,700 לחודש, והמילה היא לחודש מדובר רלוונטית, כי הפטור הוא חודשי וההכנסה היא חודשית. בשונה מכל פקודת מס הכנסה שמדובר בהכנסה שנתית, דמי שכירות היא הכנסה חודשית. אז לעניין הפטור, מי שיש לו הכנסה מדמי שכירות רק למגורים, לא יעזור לו חנות שמוזכרת והיא מתחת לפטור, או מגרש שמוזכר לחניון, או מחסן. דירה שמוזכרת למגורים יכול לקבל פטור מדמי שכירות עד 5,300 לחודש יהיה פטור. מי שעכשיו שואל בליבו, אם יש לי 6,000 שקל, אז מה הדין? הדין הוא שיש תקרת מראה. מה זה אומר? זאת אומרת שמי שיש לו 6,000 שקל בעצם גבה דמי שכירות של 970 שקל יותר מהפטור. במקום 530 שזה הפטור, הוא גבה כ-900 ומשהו אלף שקל, 900 שקל יותר.
5,030 זה
הפטור, 6,000 שקל זה מה שהוא גבה, אז יש פה 970 שזה בעצם מעל הפטור, ואז רשות המיסים אומרת לו, אם אתה גבית מעל הפטור, הסכום שעברת מקטין לך את התקרה. אז זאת אומרת שאם לצורך העניין בסכומים עגולים, אם התקרה הייתה 5,000 וגבית 6, האלף שקל שגבית יותר גורמים לכך שהתקרה תקטן. עכשיו התקרה שלך, התקרה זה נקרא תקרה חדשה, מתואמת, היא רק 4,000 שקל.
זאת אומרת, 4,000 אני פטור.
יפה, ו-2,000 שקל אתה משלם 31% מס.
אוקיי, ויש עוד מסלול.
זה מסלול של פטור. במסלול הזה, אגב, מי שיקח על דירה 10,000 שקל, בעצם מחק את הפטור.
נכון. 5 נמחקו.
יפה. המסלול השני זה 10% מס, ללא זכות שום קיזוז, פטור וכו'. ו...
זאת אומרת שאם אנחנו ניתן את הדוגמה שנתת, 6,000 שקל זה היה שכר זה,
נכון,
600 שקל,
600 שקל לחודש וכל השאר, זה לא פתור, זה המסע,
שילמתי את המס.
במסגרת המסלול הזה, סעיף 121, סעיף 122, סליחה, לפקודת מס הכנסה, מאפשר לשלם 10% מס. בגדול, אין הגבלה על כמות הדירות. בעבר אנשים החזיקו 20 ו-30 דירות במסלול הזה, עד לפני כשנה וחצי, פסק דין בירן, מי ששמע גם במחוזי וגם בעליון, שקבע, וגם רשות המיסים הוציאה חוזר הוראת ביצוע, עד 5 דירות ודאי יכול לשלם, זה לא עסק וזה שום דבר, ויכול להחזיק 5 דירות ולשלם רק 10% מס, שזה המס הכי זול שיש והכי משתלם שיש. בין 5 ל-10 דירות, או שאתם עושים את שמה, חזקה שאולי זה עסק, בוא נבדוק, לא בהכרח, יכול להיות שגם ב-5 ו-7 ו-8 דירות עדיין לא יראו בזה כעסק וישלם 10%. מעל 10 דירות, או שאתם עושים אומרת בעצם חזקה הפוכה, כנראה שיש פה עסק, הרעיון של עסק, אתה צריך מנגנון להפעיל את כל המערך הזה ולנהל את זה, ואתה צריך לדווח על זה כהכנסה מעסק, ובוא תוכיח את האחרת שלו, וזה פסק דין בירן שקבע בעליון את המנגנון הזה. עוד הערה קטנה על מסלול של 10%. יש איזושהי פגיעה קטנה, מי שבוחר את 10%, הוא צריך לקחת את זה בחשבון, אם זו דירתו היחידה, והוא לקח 10%, אז בעצם הוא לא נפגע אף פעם, כי הוא ימכור את הדירה הזאת בפטור ממס שבח, כי היא דירה יחידה והכל בסדר. אבל, אם זו לא דירה יחידה, וזכה ויש לו כמה דירות, והדירה הזאת לא נמכרת במסגרת פטור, אז בגלל שהוא לקח מסלול של 10%, רשות המיסים עושה לו פחת רעיוני. פחת רעיוני זה אומר, היא מורידה לו מהעלות של הנכס 2%, ובעצם הוא ישלם טיפה יותר מס שבח מאדם רגיל. אני אמרתי פה הרבה דברים לגבי הדבר הזה של 10% עם דירה שהיא לא בפטור וכו'. כל מי שלא הבין, יש לו את הטלפון שלנו מופיע על אמריקה, או יכול לבקש אותו מיליון, ואם יש לו מקרה כזה והוא רוצה לדעת, אז אנחנו נעזור לו בשמחה רבה. ועכשיו, המסלול...
קודם כל, הטלפון שעכשיו מופיע עליהם, הטלפון של המשרד מופיע עליהם על המסך, אז ככה שהם...
כל מי שיש לו את המקרה הזה יכול להתקשר, אני אזמור...
להתקשר, כל מי שיש לו קצת שאלות ודברים, ואז באמת יוכל להתייעץ ולקבל מענה. אנחנו היום לא ניכנס, רצינו גם קצת זה, אבל אנחנו...
אני אסיים את המסלול השלישי, זה בעצם מסלול שמאפשר, הוא לא עסק, אבל הוא מאפשר כאילו לראות בזה כהכנסה עסקית, שמותר לך להביא את כל ההוצאות, לפעמים יש לך הוצאות של דמי ניהול וכו' וכו', בבניין שאתה משלם, עובד ולא הדייר וכל מיני דברים כאלה, ומאפשר לך להביא את כל ההוצאות, ואתה משלם אחרי ההוצאות 31% מס. אז לפעמים, אגב, אפשר להחליף בין כל שנה על אותו דירה, איזה מסלול שאתה רוצה, בכל שנה אפשר להחליף. זאת אומרת שבשנה אחת שאתה יודע שיש לך מלא הוצאות, אז תבחר את המסלול של עם הוצאות ואז לא תשלם מס, בשנה אחרת תבחר 10%.
שזה דבר יפה בתכנון מס.
נכון.
אם אתה יושב עם בעל מקצוע אמיתי, נכון, טוב, שידע לשבת איתך ולחשוב איתך קדימה, תדע לתכנן את המס, ואז אתה בעצם תוכל לחסוך הרבה מאוד כסף. רק עוד משהו קצת נגיעה קטנה לגבי משהו שאמרת מקודם, אם בעצם יש לי דירת שהיא כביכול מגורים, אבל היא משמשת למשרד, כשאנחנו יודעים שיש הרבה מאוד, דירות כאלה שבעצם משמשות כמשרד, אנחנו לא נוכל ליהנות מהפטורים האלה של 4.5, של 5,
לא תוכל.
וכל הדברים האלה, כי מבחינת החוק אנחנו לא מוגדרים כמגורים.
נכון, כי החוק הגדיר שהוא נתן פטור להשכרה למגורים. החוק רצה לעודד דירות למגורים, החוק חוקק בשנת 91 עם העלייה הגדולה מברית המועצות, והוא רצה לעודד דירות לשוק. והחוק אומנם לא רלוונטי להיום, הוא קצת ממשן, אבל כרגע זה החוק. אז
נתן פה, חברים, יש לכם שאלות, אז זה הזמן, שאלות אחרונות, לפני שאנחנו מסיימים. אני רק אני אגיד שאנחנו רצינו גם קצת להיכנס לכל מה שקשור לסחירות משנה, Airbnb, דברים כאלה. אנחנו נעשה לייב
בנפרד. אין לנו דרך לעשות לייב
בנפרד. אנחנו נעשה לייב נפרד, כי באמת זה משהו מאוד גדול. אני רוצה לענות לדוד על השאלה, לשאול את השאלה של דוד. במקרה של שיפור דיור ומסירה במתנה של 2/3 מהדירה הישנה. כלומר שאני משאיר ברשותי חזקה של 1/3 מהדירה הישנה. האם עדיין לעניין מס רכישה, רשות המיסים תראה את הנכס החדש שרכשתי כדירת מגורים יחידה?
אז ככלל כן, רק אני רוצה להסביר שאם את החלק במתנה נתת לבן משפחה, זאת אומרת לבת שלך שהיא, או למישהו שהוא בעצם, לבת זה לא דוגמה בדיוק נכונה, כי אם מעל גיל 18 בעצם אז זה יצא מהתא המשפחתי וזה בסדר, אז זה תכנון מס מקובל, המון נשים עשו את זה מ-2014 עם כל החוק החדש של דירה שנייה, והעבירו עוד דירות שלמות לילדים, או באמת שתי שליש, נשארו עם שליש בעצם, וכשקנו את הדירה נוספת, אז השליש הקודם לא נחשב כדירת מגורים ישנה, ושילמו על הדירה החדשה מס רכישה כדירת מגורים יחידה.
אז דוד, שאלה מצוינת, כי היא באמת שאלה של תכנון מס נכון. אז הנה, אני נוכל השאלה. אילן, לגבי השאלה עם משכנתא, תשמור אותה ללייב עם יועץ משכנתאות, זה פחות רלוונטי לגבי אבי. אז לא אמורה להיות עם זה בעיה. דוד, כן, דובר ילדים מגיל 18, אין בעיה, אתה יכול להעביר אליהם, ואתם נחשבים כתא משפחתי נפרד, ואתם נכון. לא נחשבים בעצם על אותו תא משפחתי לעניין מיסוי מקרקעין. אוקיי. הרבה מאוד שואלים אותנו מה אנחנו עושים במשרדים שלנו ודברים כאלה ושרוצים להשקיע איתנו. אז ככה, אם אתם רוצים, אנחנו מלווים הרבה מאוד משקיעים לעסקאות נדלן בבאר שבע, כל מי שרוצה לעשות אקזיט בבאר שבע, אנחנו עושים לו ליוויים, ואז גם אתם תפגשו את אבי במהלך הדרך ואת כל אנשי מקצוע אחרים שאנחנו עובדים איתם במהלך הדרך. אנחנו מלווים את המשקיעים שלנו יד ביד לעסקאות נדלן. בין אם זה בארץ, בבאר שבע אנחנו עושים אקזיטים וכאלה שרוצים להחזיק את טווח רחוק, ובין אם זה קרנות השקעה שדיברנו על זה בלייבים הקודמים, שבעצם אנחנו קונים מתחמים שלמים בארצות הברית, בין אם זה מולטי פמילי, בין אם זה שטחים ולבנייה וכל מיני פרויקטים כאלה. אז כל מי שרוצה שאנחנו נשב איתו ואנחנו נבנה לו תוכנית שמותאמת אישית עבורו, ואז גם אנחנו ניכנס לעניין המיסוי וניכנס לכל אחד, ממש נכסים פרטנית לכל אחד ואחד בעובי הקורה, עם הנכסים שיש לו, עם ההון העצמי שיש לו ועם המיסוי שיש לו, ואז אנחנו מתאימים לו את ההשקעה שרלוונטית אליו. אחר כך אתם תוכלו לבחור אם אתם רוצים להשקיע איתנו או לא. אתם, זה בחירה שלכם, אתם לא חייבים להשקיע איתנו, אבל אם אתם רוצים, מגיעה לכם את האפשרות לשבת איתנו בפגישה אחד על אחד, שבו אנחנו ננתח ונבנה לכם את התוכנית שמותאמת לכם. לכל מי שרוצה, יש לכם את המספר 052-684-2269, זה הטלפון שדרכו אתם יכולים לתאם פגישות, אתם יכולים עכשיו לסמס או להתקשר ומחר יחזרו אליכם, ואז אתם תהיו אצלנו בפגישה מהר מאוד, הרבה יותר במה שאתם חושבים. ועוד פעם אני רגע אחזור ואני אשאיר לכם את הטלפון של אבי. אם אתם רוצים להתייעץ בכל מה שקשור למיסים, בכל מה שקשור לעסקאות מקרקעין, עם אבי רוזנברג או עם שאר החבר'ה שעובדים פה במשרד, אתם מוזמנים להתקשר 03-518-3022, תגידו שהגעתם דרך BMC או זמן הנדלן, ואתם תקבלו את המענה הכי טוב שיכול להיות, ותקבלו ייעוץ פגז ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות.
בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהצטרף אלינו, שתהיה לנו שנה מבורכת עם הרבה עסקאות נדלן ורווח. תודה רבה לכם.
אבי, תודה רבה. חברים, שתהיה שנה טובה, שנה טובה. שלמה, תודה רבה על המילים החמות פה ועל ההמלצה. זהו חברים, להתראות לכם.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.